כן, ובכן אנחנו במידות ראייה, מידת אהבה. אנחנו למדנו את א' וב', נכון? אז היום ג' עוד ג'. אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה את כל המתרחש, כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. משהו נעלה מכל זה ומיוחד מכל זה ומרווה נעימות לנשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנשא. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם מלאה הארץ. כמובן שהפתיחה היא אומרת דרשני מכמה צדדים. אי אפשר שלא לאהוב, וכאן אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואחר כך שלא להתמלא אהבה לכל, ואי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. הרב בעצם בכל ה... הסעיף הזה חוזר על הקביעה הבסיסית הזאת, ההכרחית הזאת. אי אפשר שלא לאהוב. זה דבר די מהפכני אפילו אפשר לומר, כי אנחנו מתארים לעצמנו את האהבה כמשהו שמאוד קשור ברצון, וההכרח שבזה, ועוד הפירוט, החל מהשם, אחר כך עד לכל כל הבריות, זה בהחלט מתמיה למה הרב מתכוון שהוא אומר אי אפשר. מה סוג ההכרח הזה? יש גם סוגי הכרחים שם. יש הכרח למשל חיצוני מתור אונס. זה דבר אחד. אונס לא אלים בדווקא, כן? למשל חוקי הטבע הם הכרח חיצוני עליהם. אנחנו מוכרחים להיכנע להם. יש הכרח פנימי. הכרח פנימי של האדם למשל זה להיות הוא. ולא משהו אחר, תכונות אופיו. זה בא מתוכו. וזה לא אונס, כפשוטו. אין בזה מרכיב של אלימות. אז מה זה נקרא אי אפשר שלא לאהוב את השם? יכולה להיות גם שאלה נוספת, אבל למה, אם אי אפשר שלא לאהוב את השם, אז למה צריך מצווה לאהוב את השם? יש מצוות אהבת השם. מה צריך לצוות על משהו שהוא מוכרח? איפה בא העניין של המצווה? נדמה שהרב כאן מתכוון בהכרח, באי אפשר הזה של כל הדברים, ברובד הלא מודע של האדם. ברובד הלא מודע אנחנו קשורים לכלל ההוויה בכללותה. כל מה שיש בו. אנחנו נולדים לתוכה, על פי חוקיה. עם כל מה ש... עם כל מה שזה אומר. אי אפשר שלא לאהוב את השם, כלומר, אי אפשר שאדם לא יחוש בתוכו, גם כשהוא לא מודע לזה, גם כשהוא לא בוחר בכך, לא מבין את זה, אי אפשר שלא יחוש בתוכו איזה קשר למשהו יותר נעלה ויותר עמוק מן הפשטנות המוחשית המקיפה אותו. זה אי אפשר. איך הוא יפרש את זה, אם ירצה להיות מודע לדבר, איך יפרש את זה בתור השראה, בתור משהו מיסטי או משהו, אפילו ירצה לגרש את זה מתוכו. יכול לחשוב שזה שקר. אבל בוודאי התחושה הפנימית הזאת שיש משהו שמעל ומעבר, שגם במציאות שמחוץ לו וגם בתוכו עצמו יש איזו נקודה בלתי מפוענחת. יש ההכרח הזה של הלא מודע. מכאן שעיקר העבודה שלנו זה דווקא המודעות. ומצווה היא להיות מודע, כמו שיש מצוות לימוד תורה. כמו שיש מצוות כיבוד הורים. הרי באופן טבעי גם כן, עד הילד יכול שלא לכבד את הוריו, כלומר, לא להתיירא מהם, לא לרצות להיות בקרבתם, לקבל מהם תשומת לב, כל זה דברים טבעיים, ברורים. אבל להביא את זה לידי מודעות, לידי תפיסה, לנסח את זה כערכים ומעשיים, לתת לזה ביטוי מסודר, מערכתי. זוהי בעצם המצווה. גם כל סוג של לימוד, אדם לא יכול שלא ללמוד בכלל, כן? הוא, כיצור הוא לומד. מינקות ועד זקנה. לומד, כלומר מסגל לעצמו, ממיין לעצמו מידעים ותחושות ורשמים. אבל להיות מודע לזה, להבין שזה ערך בפני עצמו. לנסות ולארגן את המציאות הפנימית הזאת, להכיר אותה. זוהי בעצם המצווה. גם מצוות אהבת השם היא מצווה של מודעות, של הכרה. לתת מקום במחשבתו ובחייו לאותה תחושה העמומה, המלווה אותו והמתפרצת מפעם לפעם, שיש מציאות נעלה, מופלאה, נעלמה, ושהיא מאוד חשובה, מאוד גדולה. כן? אהבה פירושה קשר מאוד חזק. מאוד חזק. קשר שיש בו צדדים שונים, אנחנו יודעים, כמו בשיר השירים, יש פסוק שאומר, יש אהבה בתענוגים, ויש אזק המוות אהבה. זה גם, יש צדדים שונים, זה גם מכביד וגם מרומם מאוד. גם יענג, וגם גורם לסבל. זה דווקא צד של ההכרח, שיש באהבה. אהבה זה יחס בסיסי, קשר. קשר שאי אפשר להיפטר ממנו. הוא קיים, רק מה? ההתמודדות עם ההכרח זה בדיוק המודעות וההכרה כאשר מנסים לארגן את ההכרח הזה, לתת לו ביטוי נאות, לא לסבול ממנו, אלא להפך. ואם סובלים, לדעת לשם מה סובלים, מה הערך של הספר. מדוע זה כדאי? לכן כאשר הרב אומר כאן אי אפשר שלא לאהוב את השם, פירושו של דבר שאי אפשר שלא ייווצר היחס והקשר הזה, שהוא בעל השפעה עצומה. זה לא בכדי שאנחנו רואים לאורך אלפי שנות הקיום של התרבות האנושית, אין חברה אנושית שאין בה אפילו רגשות דתיים מאורגנים, מסודרים, בפולחן, לא משנה, אז כמובן זה יכול להיות הרבה פעמים באופן של אלילות, זאת אומרת, זה לא מבורר מספיק, שזה הדמיונות משתלטים, אבל עצם הקשר והיחס ישנו. אין חברה אנושית שאין באדמה, אין שבט נידח ביותר, כשמוצאים אותו גם אם יש בו 100 אנשים בסך הכל, שאין בו איזה ביטוי לתחושה הברורה הזאת של כוח עליון, של סוד ותעלומה, פלא, והרצון להתקרב, הרצון להתחבר, הוא בעצם הקשר הזה ההכרחי, קשר האהבה. וזה קיים בכל אדם. אלא יש אנשים שהם יותר רגישים, כמו בכלל עם כישרונות. יש מי שמופיע אצלם הכישרון באופן בולט, עוצמתי, ויש שפחות. אבל זה קיים בכל אחד. וכמו שאי אפשר שלא לאהוב את השם, כלומר, לא, שלא יהיה היחס הזה, הקשר הזה, אי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי, שמשמעותו לאהוב לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. לבטא את האהבה הזאת הן בצד של השבח והן בצד של רצון ההשגה, השגת אור השם. בבקשה. כלומר, כל מה שאנחנו קוראים לו דת, מעשה דתי, פולחן, הוא גם תוצאה הכרחית מן ההכרח הראשון. כי יש רצון להתקרב, להזדהות, להתחבר, לתת ביטוי, להשיג, להאיר יותר את הכוח המופלא. ולכן גם המעשים הם, הם, הם תוצאה הכרחית, ישירה, מן הקשר הבסיסי. כאן אולי הרב גם מסביר את העניין המיוחד של ריבוי המצוות שיש בתורה. ריבוי המצוות. כל ה... עניין של התגלות השם בוודאי צריך לגרום לכך שלהתגלות הזאת המופלאה יהיה ביטוי מעשי גם בזיכרון הקולקטיבי, גם במעשה האישי והקבוצתי, ולא רק ביטוי למה שהיה, אלא גם אמצעי להשיג שוב קרבה והערה לתוך החיים, לתוך חיי החברה, חיי הגוף, חיי החומר, חיי הרוח והמוסר שיש לאדם, שיש לישראל. והקדוש ברוך הוא נותן לנו גם את המצוות, הוא מסייע לנו לבטא את אותו, את אותה הנטייה ההכרחית, לפעול למעשה את את הקשר הזה. ועל כן אומר הרב מיד כאן, ואי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. עניין אחד הוא התגלות השם והמצוות שבאות מתוכה כמעשים, כמו שאמרנו, גם ביטוי וגם אמצעי להשגה. עניין נוסף הוא מה שאנחנו, מה שהפך להיות איזה מין ביטוי בפני עצמו בתרבות היהודית. תורה ומצוות. תורה ומצוות. זה לא רק מצוות, תורה ומצוות. כלומר, לימוד תורה. ודרך מיוחדת במינה, על פי כללים מסוימים, להסיק את המסקנות של המצוות מתוך לימוד תורה, פרטי המצוות, הנגזר מן המצוות, אבות ותולדות, ותולדות של תולדות, וסייגים ותקנות, וכל מה שהוא בא אל העולם, אל המציאות, על ידי תורה. זאת אומרת, יש מצוות ישירות, מובנות יותר, גם שם יש פרטים, אבל זה. ויש תורה ומצוות, כלומר, כל עולם ההלכה שמופיע על ידי לימוד תורה, על ידי פיתוח היחס העוד יותר נרחב מאשר היחס הראשון, ועוד יותר מודע. שממלא זמן מרחב של מחשבה והתייחסות, ממלא גם רגשות, גם אצל האדם הפרטי וגם בציבור היהודי. אהבת תורה ומצוות, אומר הרב, שהן כל כך קשורות בטוב השם. טוב השם זו אותה ההשפעה המורגשת של הנוכחות האלוקית. יש לאהוב את השם, כמו שאמרנו, כמופלא, נעלה, סוד, משהו שמעל ומעבר. ובכל זאת רצון להתחבר, להתקרב. טוב השם זה מה שבא כבר, מה שהתגלה מן הסוד הזה. מה שהאיר כבר לתוך המציאות, לתוך העולם. מה שכבר נאמר בלשון בני אדם, ונכנס לגדר של מעשים של בני אדם. שהם כל כך מסועפים, וזה כל עניין ההלכה, ללכת בדרכיו. זה עניין ההלכה. איך הולכים בדרכיו? איך הולכים בכלל? רק מי שבכלל הולך, הולך בדרכיו. איך אדם הולך? באופנים שונים מאוד. לפעמים הוא נמרץ, לפעמים הוא עייף, לפעמים הוא עולה, לפעמים הוא יורד. לפעמים נוטה הצידה, לפעמים הולך בדרך המלך באמצע. כל המצבים האנושיים והחברתיים והנפשיים, כולם הם קשורים לאותה הליכה, לאותה תנועה בדרך החיים. והתורה ומצוות, כל הלימוד ופרטי הפרטים וההסתעפות, כל זה כדי להעיר על ההליכה הזאת, המסוימת, הממשית, האנושית. זה נקרא טוב השם. כי ההתגלות האלוקית זה הטוב. זו אותה ההשגה של אור השם בפועל. ומן העניין שאפשר לקרוא לו עניין הדתי, כן, לאהוב את השם, לאהוב את המעשים המבטאים כן, המאמצים להשיג את אור השם, וממילא לאהוב את התורה והמצוות של טוב השם, הרב עובר אל העניין שהוא יותר אנושי וחברתי. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם, משהו נעלה מכל זה ומיוחד מכל זה, ומרווה נעימות לנשמת קולך יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתמסר. המוסר האנושי, הטבעי, המוסר הטבעי, שגם הוא מונח בנפש האדם. כלומר, אם החלק הראשון הוא בעיקר המאמץ של האדם להתרומם מעל עצמו אל האלוהי, אל העליון ואל המופלא, הרי כאן החזרה של האדם אל תוך עצמו, אל מה שיש בתוך נפשו, זה היושר והצדק. והיושר והצדק הוא לא מנגד למאמץ הראשון, אלא הוא השלמה לאותו מאמץ. גם בו מתגלה, ולכן זה משפט כזה ארוך ומורכב, גם בו מתגלה אותו העניין המיוחד הראשון של מציאות השם, אלא שזה יותר מכל רעיון, ברור. אז בכל אופן, מההתחלה, אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה, המסבב טוב לכל. אני חושב, מספר פעמים יש בדברי המהר"ל, כאשר הוא משווה בין ההתגלות בתורה לבין ההתגלות בטבע, כי גם טבע הרי הוא אלוקי, נכון? הוא גם פועל השם, לא רק התורה. אז הוא אומר, ההבדל הוא שהתורה היא יושר, והטבע הוא סיבוב, כמו סיבה, סיבוב הסיבות. את הקדוש ברוך הוא בתורה אנחנו מגלים באופן ישיר, בלתי אמצעי. הוא מדבר איתנו, במילים המובנות לנו, הוא מצווה עליהם. לעומת זאת, את הבורא אנחנו מכירים בטבע על ידי סיבוב הסיבות, על ידי הכרת החוקים והחוכמה שיש בטבע. זה לא באופן ישיר. אז ובכן, ראינו כאן שתורה ומצוות הן קשורות בטוב השם. והיושר והצדק הן מייצגות את הצד הטבעי, את הסדר הטוב והמעולה, המסבב טוב לכל. מאותם החוקים המוסריים שיש במציאות ובנפש, שגם אם זה לא אותו הטוב העליון שאתה יודע שהוא הגיע מן המקור ישירות, אתה יודע שזה מסבב טוב לכל. בסופו של דבר, זה יביא לידי אותו הטוב לאותה התגלות הטוב ומימוש הטוב. שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. אנחנו קוראים אותו חפץ השם ואכן חפץ השם מתגלה בו. כלומר, היושר והצדק המסבב הכל הוא קשור יפה באמיתת המציאות. מהי המציאות לאמיתתה? מהי בריאה אלוקית? המציאות שלא לפי אמיתתה, כלומר לפי איך שהיא נתפסת בחושים, היא דבר בפני עצמו. זו ישות נפרדת. כך היא נתפסת. אבל באמיתתה, במהותה, היא בריאה אלוקית. היא מימוש של רצון אלוקי. זאת לא ישות נפרדת. אלא גם היא ביטוי של חפץ השם. אז זה קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב ביחס המעולה. רעיון הלב הפנימי של האדם. שישנה המציאות האובייקטיבית מבחוץ ויש רעיון הלב. רעיון הלב המעולה. אותה מחשבה פנימית והשאיפה הפנימית שהכל יהיה קשור באחדותי. שלא תהיה ישות אלוהית מצד אחד, אמנם עליונה ונפלאה ועוצמתית לאין ערוך, וישות אחרת שזה העולם, הטבע, האדם. לפעמים אדם תופס את זה כך, אבל אז זה יוצר בעיה. אז צריכה להיות כפיפות, כניעה, או תחרות, לפעמים, כן, תלוי. איך מבינים את היחס שבין שתי הישויות. והרב אומר לו, רעיון הלב המעולה, וגם אמיתת המציאות, שגם זה, גם היא חפץ השם. הוא רעיון אחדותי, לא רעיון שניותי. לא רעיון מפריד, אלא רעיון מאחד. וגם השאיפה היא כזאת. השאיפה לאחדות. אז הרעיון הזה שלפי גודלו ותפארתו, אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. הרב אומר את זה מאוד בדיוק רב. אנחנו לא קובעים שזה חפץ השם, כלומר שהשם חפץ, כן, שזאת תכונתו לחפוץ, אלא אצלנו לפי המושגים שלנו, לפי גודל ותפארת הדבר של האחדות והרוממות, אנחנו קוראים לזה חפץ השם. ובאמת זה מה שמתגלה, כלומר מתגלה מכיוון שזה קיים. ובסדרים שלו, ביושר והצדק שבו, מתגלה חפץ השם שהוא מסבב ההטבה. מסבב ההטבה לכל. על ידי הרמוניה והתאמה והשלמה. ומצד שני צריך לדעת שמה שאנחנו קוראים אותו, אמנם בגלל הגודל והתפארת חפץ השם, מצד עצמו הוא נעלה מכל זה, מכל יכולת ביטוי שלנו, מכל אפשרות לקרוא לו בשם, הוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרווה נעימות לנשמת כל חי, יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה. ששוב, ההטבה, הנעימות, נעימות הקיום, החיים, חפץ הקיום שלנו, הוא הרבה מעבר לכל מה שרעיון הלב שלנו ירצה להגיד, זה חפץ השם שכך יהיה. זה לא מספיק. אבל אין לנו מילים יותר טובות, יותר נעלות, יותר מדויקות. אין לנו מילים כאלה. ואנחנו קוראים לזה, זה חפץ השם. המציאות הבריאה היא חפץ השם. האדם הוא חפץ השם. החוקים, היושר והצדק, זה חפץ השם. אבל באמת, זה רק הקריאה שלנו. הוא עצמו, אותה נקודה, שוב אני חוזר, אותה נקודה הבסיסית שהייתה בחלק הראשון, וגם פה, היא נעלה ומופלאה מכל יכולת ביטוי. גם על ידי גודל הנעימות שהיא מרווה את כל הנפשות. כי כל מה שיש באדם, יכולת להרגיש, לחשוב, לדמות, לשאוף, לרצות, להתענג, או לסבול עם כל זה איננו, כל זה הוא באמת אלוהים. זה לא נפרד. כשאנחנו אומרים, זה חפץ השם, אז יש כאילו עוד משהו, משהו שחפץ השם שפועל על משהו, בתוך משהו. המשהו האחר, גם הוא לא עצמי לגמרי. אלא שזה, אנחנו לא יכולים לשער את הדבר הזה. אין לנו נוסחה לדבר הזה. ואצלנו תמיד יש מחשבה שניותית. אנחנו תמיד מבחינים בין אור לכלי, בין רצון לביטוי או מימוש, בין יישות כזאת לישות אחרת. כן. אז זה בקשר למוסר, ליושר ולצדק שאנחנו מקווים, זה מושא השאיפה שלנו ביחס לחברה שלנו, לעצמנו, לעולם, שהכל יהיה ביושר וצדק. אבל לא רק הצד המוסרי, אלא גם הבריאות כמות שהן, ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר. והכל הוא התגלות חמדת נועם השם. חסד השם מלאה הארץ. מכאן, שוב, אנחנו לא נעמיד את הראוי להיות מול הקיים בפועל. זה רעיון מוסרי חשוב, אבל יש בו הרבה פעמים גם סכנה גדולה. סכנתו היא שאנחנו מקריבים את הקיים למען הראוי. ולפעמים עושים את זה בלי אחריות. גדולי המהפכנים, שביסוד מחשבתם היה דבר גדול, שאיפה גדולה, של תיקון עולם, בפועל הפכו להיות אנשים אכזריים מאוד, והחריבו הרבה, כיוון שאמרו כל זה כדאי למען הראוי, למען הנשאף. היום אנחנו נגזול ונהרוג ונחלה בבתי כלא. וזה כל זה כי אנחנו רוצים שיהיה יושר וצדק. וזה צריך להיזהר מאוד. להיזהר מאוד עם מה שישנו. להתמלא אהבה, להתמלא אהבה לכל בריאה. התיקון והשינוי צריך להיות מתוך חמלה וחסד. האכזריות זאת לא מידה טובה. וגם אם היא נצרכת, היא צריכה להיות מינימלית ביותר. תחומה בתחומים הכרחיים ביותר. ולא מעבר לך. כל חריגה, כל שינוי דרסטי שגורם סבל וקושי, צריך להיות נשקל ביותר בפלס. לכן כל עוד לא ברור ממש לגמרי כיצד השינוי יוכל להיטיב, אסור להתחיל בניסיון שקודם נזיק ואחר כך נראה, נקווה שייטיב. זה דבר נורא. וכן, התורה גם מדברת בעד שינוי. בעד שינוי קיצוני של האדם ושל החברה, אולי אפילו של הטבע. לטובה, אבל איך? זו שאלה. איך? באיזו דרך? באיזו דרך תהיה ההטבה הזאת? בדרך של אותה ההשתלמות הרוחנית. אלא אם כן האדם מביא על עצמו מלחמות נוראות. מביא על עצמו צרות גדולות. כן, אז מתברר משהו, נכון, לומדים גם באופן כזה, אבל התורה לא מדריכה כך. היא לפעמים אומרת לנו שזה עלול להיות, מתי? אם זונחים את דרך התורה. כל פרשיות התוכיחה הן כאשר זונחים את דרך התורה, אז מגיעות הצרות הקשות שאדם מביא על עצמו רוב הפעמים. או מסבב, אם מביא לפעמים מביא במישרין, כמו מלחמות גדולות, או מסבב על עצמו על ידי ניצול יתר של, הטבע, ואז יהיה בא בצורת, ואז באים בעיות קשות, בעיות עליו. שהוא לא התכוון אומנם, אבל הוא לא חס על המציאות, על עצמו. לכן אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. כאשר עברנו את כל הדרך הזאת, מאהבת השם ההכרחית והבנתה, וממילא אהבת הביטוי ורצון שאיפת ההשגה של קרבת השם ואהבת השם, ותורה ומצוות במובן של דרך חיים, של הערת כל ההליכה, כל הדרכים שאדם הולך בהם. ואהבת המוסר, אהבת הראוי, אהבת הטוב הראוי בטבע, שאמור להיות על ידי אפילו גם בסיבוב הסיבות. וזיהוי הטוב, היושר והצדק עם חפץ השם, זה לא סתם, אלא זהו חפץ השם, זה הצד האלוקי שבאנושי ושבטבעי. וידיעה ברורה שבעצם הכל הוא חפץ השם. אז מתמלאים אהבה לכל בריאה, גם כמות שהיא. ורק על ידי אהבה כזאת אפשר לחשוב על דרך השינוי ודרך ההתקדמות לקראת מה שראוי ומה שנשאף מעבר למה שישנו. מבלי להעיב על אותו שפע אור השם שמאיר בכל. כבר מאיר. אז צריך להעיר את זה יותר, אבל לא על ידי, כך שמחשיכים את זה. והכל הוא התגלות חמדת נועם השם. כן, אנחנו זוכרים שהעניין הזה, המידה הזאת, נועם, שחזל אמרו אפילו ביחס לתלמידי חכמים, שתלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים נועם, ושל בבל נקראים חובלים, ששם חובלים זה בזה בהלכה. כלומר, נוצרת תחרות, מאבק. אפילו כולם רוצים להשיג את הטוב. את האמת, את ההתקדמות. אבל איך? באיזה אופן? יש אופן של חובלים זה בזה. מאבק של, של סתירה קשה. וארץ ישראל נועם, מנעימים זה לזה בלכה. מחפשים את הדרך להתחבר ולהתחבר. לא מוותרים על, ה, על המטרה הנשאפת, הרצויה, של יותר ממה שיש עכשיו. אבל מנסים ומתאמצים שזה יהיה באופן שהוא יהיה נעים, שגם השינוי יהיה נעים. ששינוי לא יהיה מפחיד, לא יהיה מאיים, אלא יהיה נעים. מנסים שכך יהיה. ובאופן כזה ממש ברור שחסד השם מלאה הארץ. הארץ היא מלאה כבר חסד השם, מכיוון שכולה היא חסד השם. אבל גם במודע, כמו שאמרנו, אותו ההבדל בין האהבה ההכרחית, הבלתי מודעת, לבין האהבה המודעת, המנסה לארגן את עצמה, לבטא את עצמה, לבנות את המציאות, ואת ההכרה ואת המעשים, אז הבנה שחסד השם מלאה הארץ כבר בפועל, אם גם ההבנה שעל ידי חסד השם צריך לקדם את המציאות. זה גודל אהבה. אנחנו כבר אמרנו לא פעם, שכמובן גם אהבה זה דבר מורכב. כבר ראינו, יש אהבה בתענוגים ויש אהבה בעזות. יש אהבה של, יש תוכחה שהיא תוצאה של אהבה. ויש ליטוף שהוא תוצאה של אהבה. יש, התוצאות הן שונות, והמעשים הם שונים. החשוב ביותר, שאהבה לא תתחלף בשנאה. שנאה יסודה בשניות מהותית, כן? התורה לפעמים, ש, שמדברת על שתי נשים, לפעמים אומרת, שם השנייה, יש שנואה ויש שנייה, כן, צרה, אישה השנייה היא גם שנייה. שנאה יסודה בשניות המהותית. לא בכך שיש הבחנה בין אחד לשני, לשלישי, לרביעי, אבל הם מחוברים בשורשם. הם משלימים זה את זה, אלא שיש שניות מהותית. ואז באה התחרות, באה מלחמה אמיתית. מאבק להשמיד, לא מאבק אחר להיפתח. זה גם מאבק. ילד שלומד, גם אדם מבוגר, זה סוג של מאבק. צריך להיפתח למה שלומדים, לחשוב על זה. כן, זה סוג של מאבק. כמו חריש בשדה, זה סוג של מאבק. אבל זה מאבק שבאמת מביא לידי ההתאחדות. יש מאבק כזה שהוא מלחמה מהותית של, של השמדה. או אני או השני. אין שניהם. אין רצון לשניים. אין רצון אחדותי של התאחדות והתחברות. אלא יש רצון כזה של לחלות ולהשמיד. זו שנאה. זה ההבדל תמיד בין אהבה לשנאה. וחשוב מאוד להבין שיש מאבקים, ולחמים להיות לפעמים מאבקים חריפים. האם זה מאבק שיש, שהוא נובע מאהבה, ויש כזה. כי אהבה זה דבר מורכב, בוודאי אהבה בפועל. אהבה זה, כמו שאמרנו, זה גם הטבה בפשטות, ליטוף וחיבה. וגם תוכחה, וגם הרחקה וסתירה באופן של חינוך. זה דבר מורכב. אבל מה ביסודו? זה הדבר החשוב ביותר. מה ביסודו? אם יש יסוד אחדותי, אז אפשר להגיע לידי חיבור. ולכן, מה שהיו בית הלל ובית שמאי, גם שחלקו על הכל בפועל, לא נמנעו מלאכול זה אצל זה, לשאת נשים זה מצד זה ומצד זה, כן? להתחבר ממש. כיוון שהמטרה הייתה אחת והיסוד היה אחד. ולא כך קורח ועדתו, שלא רצו כלל. לא רצו. כל מה שהיו מציעים להם זה לא ישנה. לא רצו את משה ואהרן. לא הייתה מטרה משותפת. אז עם כל המורכבות של האהבה, היא צריכה להיות יסוד לכל.